אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אונן, היה רגע שחששת שיעלו עליך?
כן, ששאלתי שאלה מחשידה, לא מתאימה.
תכננת מה יקרה אם עולים עליך?
אין לך מה לעשות שם, את תקועה באמצע שום מקום, את צריכה להיצמד לסיפור שלך ולקוות לטוב. קרה לך שחשפו אותך כשאת עם מצלמה נסתרת?
קרה.
איך זה נגמר?
הסתיים בחדר מיון בבית חולה.
הזמן הירוק עם יפעת גליק.
אהלן לכל החברים שמצטרפים לזמן הירוק הפודקאסט. היום אנחנו יוצאים למסע בתוך תעשיית הבשר וננסה להבין מה הקשר בין גידול בקר לבין הדבר הגדול הזה שנקרא התחממות גלובלית ומאיים על עתיד כדור הארץ. בתחנה הראשונה נמצא איתי כבר רונן בר, בן 36, משוגע על בעלי חיים. רונן טס עד לאוסטרליה כדי לתעד מה קורה שם בחוות לגידול בקר, שמהן יש משלוחים חיים לרחבי העולם וגם לישראל. למה דווקא באוסטרליה?
ישראל מהווה הכי הרבה עגלים מכל המדינות מאוסטרליה.
מה המספרים?
מעל 60 אלף עגלים בשנת 2019 הגיעו מאוסטרליה. האוסטרלים מפיצים בכל העולם שאצלהם התנאים הכי טובים, הסטנדרטים הכי טובים, וכל העולם אוכל את הבשר הזה, זה לא רק ישראל. גם עגלים חיים שמגיעים להרבה מדינות, וגם בשר כפו. בתור מי שעבד במשקים חקלאים מתועסים, ויודע שכשאתה מגדל מיליוני בעלי חיים, זה תמיד רווי בסבל, הייתי פשוט חייב לנפץ את המיתוס הזה. זה קודם כל.
איך אתה מתקבל לעבודה שם?
לחוות שקולטות מטיילים תרמילאים, בקפקרים מכל העולם. אז עבדתי גם עם אנשים, גם עם אוסטרלים, אבל גם היו שם, היה שם גרמני, היו שם צרפתים ולאומים אחרים. ופשוט התחלתי לעבוד שם בתור עוד תרמילאי כזה.
ואין להם איזה הכשרה מיוחדת או משהו כזה, כל אחד יכול להתקבל, נכון?
כל אחד יכול להתקבל, אין שם שום הכשרה. אנחנו ראינו שם עובדים, משהו למשל שאני סירבתי לעשות, אחד העובדים, תרמילאי צעיר, שירה בפרה ולא הצליח להרוג אותה, ירה בצורה לא נכונה, גם עם רובה עם כדורים זולים שלא הורגים ישר את הפרות. זו הייתה פעם ראשונה בחיים שלו שהוא עשה את זה.
לטובת מי שלא צפה עדיין במוסף הזמן הירוק הטלוויזיוני, תספר לנו קצת מה ראית.
קודם כל, אני מתחיל לראות שאת העגלים הגוססים לא מטפלים בהם, והעובדים מסבירים לנו, פשוט לא שווה לתת להם חלב, אז אנחנו עוקבים אחרי עגלים כאלה, שאת רואה לאט לאט, איך הם נהיים יותר ויותר ויותר רזים, עד שהם גוססים. זה לי באופן אישי מאוד מאוד קשה, כי זה תהליך כל כך הדרגתי ואיטי, לא מהיר. אנחנו רואים שם שהכל בסופו של דבר מסתכם בהחלטות כלכליות. וגם העובדים מסבירים את זה מאוד יפה. כלומר, חותכים קרניים בלי משרקי כאבים, כי זה לא משתלם, ואת יודעת, זה גם מעכב את העסק. יורים בהם בכדורים זולים, שצריך לראות בהם פעם אחרי פעם אחרי פעם, בשביל להרוג אותם. אנחנו רואים שאין וטרינר בכלל שמגיע לטפל בבעלי חיים גוססים בתוך המכלאות, ומסבירה לי אחת העובדות שם, לא שווה, העלות של הווטרינר תהיה יותר מהעלות של בעל החיים הזה. כלומר, לא שווה להציל אותו. אחד המקרים הכי חמורים שראו שם זה עגל שקשור בסד, מקובע בסד, והסד הזה נועד בעצם לקבע את הראש שלו שהוא לא יוכל לזוז, בשביל שיהיה אפשר לגדוע לו קרניים ולעשות עליו פרקטיקות נוספות. והעגל הזה עשה איזו תנועה קטנה כזאת עם הראש שהכאיבה לאחד העובדים ביד קצת, משהו, תנועה קטנה כזאת, עדינה. והוא פשוט הוציא את כל העצבים עליו, והבחור הזה שהוציא עליו את כל העצבים, זה היה מי שמוגדר מנהל צער בעלי חיים בחווה.
זה התפקיד שלו.
זה התפקיד שלו, כן. הוא בעט בו, הוא נתן לו אגרופים בפנים, והעגל לא מסוגל לזוז בכלל, כי כל הגוף שלו מקובע, הוא לא יכול לזוז.
אוקיי, בואו נעצור רגע. רונן מתאר התעללות אכזרית שהוא ראה בעיניים כשעבד בחוות, אבל נניח שהוא היה מגלה תנאי גידול הומניים, מתברר שעדיין המצב כולו מזיק לבריאות של כולן. אז איך כל ביס של ההמבורגר שאנחנו מכניסים לפה מזיק לסביבה? תעשיית הבשר נחשבת תורמת נדיבה במיוחד לזיהום בכדור הארץ. תקשיבו רגע לדוקטור אלון שפון, הוא יושב ראש הפורום לתזונה בת קיימה.
בייצור של הבשר בקר, הוא קורה לאורך כל שרשרת האספקה, גם בייצור החקלאי של השטחים החקלאיים, גם בתהליך של גידול הפרה, יש פליטות מתאן, וגם בסוף, בצואה העצומה הזאת שמצטברת באותם אזורים שמגדלים את הפרה, בעיקר נגיד בארצות הברית, זה בתוך אזורים שבהם כמות הצואה היא כל כך גדולה, שהיא מהווה מטרד מהמון סיבות, ביניהם גם פליטות פחמן, וזה משמעותית הרבה יותר גדול מייצור של עוף ועל אחת וכמה צמחים.
הזמנתי לאולפן גם את יותם, התחקירן שלנו, אהלן יותם.
אהלן.
אני חייבת להבין יותר טוב את הקשר בין ההתחממות הגלובלית לבשר. מה אתה מוצא בדוח של האום כשאתה מסתכל?
אז בדוח של האום שחקר את משבר האקלים, פורסמה הערכה לפיה כמעט 18% מכלל גזי החממה שנפלטים בכל שנה, מגיעים מהחיות שאנחנו אוכלים. ובעצם מה שזה אומר זה שתעשיית המזון פולטת יותר גזי חממה מכל כלי התחבורה שלנו ביחד.
בתחקיר שעשינו במוסף הטלוויזיוני שלנו מצאנו, ענת ליבוביץ' העורכת ואני, שהביקוש לבשר, לא רק שהוא לא נפגע חוזים שהוא יכפיל את עצמו בתוך 30 שנה, אבל איך זה קורה?
חלק מפליטות הפחמן הן מתרחשות ככה. בני אדם שורפים יערות או קורטים עצים בחלקים גדולים של העולם, והם עושים את זה כדי לגדל בעלי חיים.
רק שעל הדרך צריך לציין את זה, כדור הארץ חוטף זיהום אנוש, ואפשר לראות את זה למשל באמזונס, כן? שם רק בקיץ האחרון אנחנו מדברים על שריפות של משהו כמו 26,000 לפי הדיווחים.
אז אם תרצי איזה דוגמה מוחשית, נשווה את זה לעולם הכדורגל, תדמייני 3,820 מגרשי כדורגל עולים באש תוך יממה. זה פשוט תרומה עצומה להתחממות הגלובלית.
אלון, ובואי נצא מתוך נקודת הנחה שכל בני האדם ממחר מתחילים להיות צמחוניים בעולם. מה יקרה אז?
מה שמעניין זה בגלל הצורך בהרבה פחות משאבים והפגיעה סביבתית יותר נמוכה, יש לנו פה מצב שהוא win-win, גם בריאות מוגברת וגם מבחינה סביבתית הרבה הרבה פחות משאבים. ולכן מעבר לתזונה שהיא צמחית יענה לנו על שני הקריטריונים המאוד חשובים האלה.
אחרי השיחה עם אלון שפון, הרמתי טלפון לאמסטרדמסקי. שאול אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי שלנו והשכן המגניב מהפודקאסט חיות כיס. מהבית שלו בארצות הברית הוא סיפר לי שבדיוק סיים שיחה עם סטארט-אפ צמחוני מצליח בטעם של בשר. שאול, אז לאן כל זה הולך עכשיו? לאן השוק הולך?
אז האמת שהשוק עכשיו נמצא בנקודת זמן מאוד מאוד מעניינת, כי אנחנו רואים ממש בשבועות ובחודשים האחרונים עלייה של עוד ועוד יצרניות של מה שפה בארצות הברית נקרא plant-based meat, או בשר תחליפי, שבעצם עשוי מצמחים. פעם, כשאנחנו היינו קטנים, אז היה רק את לא יודע מה, את השניצל הזה של טיבול, והאמבורגר של טיבול, שלא באמת היה טעים, סליחה, טיבול.
אמא שלי עשתה לי את זה, אני אכלתי.
גם אמא שלי עשתה לי את זה, וגם אני אכלתי את זה, אבל טעים זה לא היה. בעשור האחרון קמו והתחילו לפעול, כאן בארצות הברית, כמה חברות שמייצרות בעצם את הדבר האמיתי, זאת אומרת, המבורגר לצורך העניין מבשר, רק שהוא לא בשר. כל חברה עושה את זה באופן קצת אחר, אם זה על בסיס סויה או על בסיס חלבונים אחרים, אבל הרעיון הוא ליצור באמת המבורגר שנראה כמו בשר, מריח כמו בשר, אפילו מדמם כמו בשר, ויש לו טעם של בשר רק שהוא לא בשר. והשוק הזה באמת תופס פה המון תאוצה בארצות הברית. בארצות הברית אנחנו מדברים בעיקר על שתי חברות, אחת זה Beyond Foods והשנייה זה Impossible פודס, ושניהם בעצם רצות על השוק הזה מאוד חזק. אחת מהם, Beyond Meat, הנפיקה את עצמה בבורסה לפני כמה חודשים, ואז המניה שלה עפה בטירוף, ומאז התרסקה בטירוף, אבל עדיין זו חברה ששווה פלוס מינוס $5 מיליארד, וזו רק אחת החברות, כן? וכל המחירות של כל הענף הזה, של מוצרי בשר תחליפיים, מגלגלים כבר פלוס מינוס 4.5 מיליארד דולר, והשוק הזה נמצא כל הזמן בצמיחה, צמיחה דו-ספרתית. כלומר, עוד ועוד אנשים קונים את המוצרים שלהם, בין היתר בגלל שהן מצליחות לחתום על הסכמים גדולים עם חברות כמו ברגר קינג ודנקין דונלדס פה בארצות הברית, שתי חברות מאוד גדולות, וכבר התחילו פיילוט עם מקדונלדס בקנדה, ואם מקדונלדס בארצות הברית או בכל העולם תאמץ את זה, אז כמובן שזו תהיה כניסה מסיבית לשוק. כשהמטרה שלהם בסוף היא לא לפנות לקהל של הצמחונים ושל הטבעונים, אלא בעצם לפנות לקהל של אנשים כמוני. אני אוכל בשר, אבל אם תהיה אופציה תחליפית בתפריט, אני אבחר בה, אני אעדיף אותה, שוב, בהנחה שהטעם הוא פלוס מינוס אותו דבר, וזה פחות או יותר המצב. אבל עדיין, עם כל זה שזה 4.5 מיליארד דולר של מחירות של המבורגרים תחליפיים ובשר תחליפי, זו טיפה בים, כי כשמסתכלים על שוק הבשר העולמי, בשר בשר ולא בשר תחליפי, אז אנחנו מדברים על כמה טריליונים של דולרים בשנה. עכשיו, זה לא כל כך חשוב אם זה טריליון אחד או טריליון וחצי או 7 טריליון, כמו שראיתי לפי אחת הערכות, אפילו אם זה רק טריליון אחד במרכאות, כשהמחירות של בשר תחליפי זה 4.5 מיליארד, אז אומנם 4.5 מיליארד דולר זה הרבה, אבל זה עדיין מעט מאוד ביחס לטריליון.
הימור שלך, זה טרנד חולף, או שבאמת התחזיות של עתיד מזהיר לשוק התחליפי הזה?
תראי, זו שאלה מצוינת. אני כן חושב שככל שהן חותמות על הסכמים עם רשתות מזון מהיר, אז הכניסה שלהן לשוק הזה תהיה יותר מהירה. אני חושב שמקדונלדס היא נקודת מפתח בעניין הזה. מקדונלדס היא by far רשת הפאסט-פוד הכי גדולה בעולם, וגם בארצות הברית. אם היא תכניס את הפריט שלה באופן משמעותי, את ההמבוגר התחליפי, לא משנה כל כך של איזו חברה, ותקדם את זה בפרסומות וכולי, אני חושב שהשינוי התודעתי הצרכני יכול להתקדם במידה משמעותית, ואז אנחנו גם נראה איך זה הופך מהייפ שיכול לחלוף למשהו שהוא יותר בר קיימה ונמצא פה.
תכלס, יש מצב לפי אמסטרדמסקי שממקדונלדס תבוא הישוע. אבל איך הוא תדעו כמה זמן עוד ייקח? ובינתיים כל עוד יהיה ביקוש לבשר, ימשיכו לגדל חיות ולשרוף יערות ולתרום להתחממות הגלובלית. ובתעשיית הבשר, כמו בתעשיית הבשר, על הדרך תהיה גם התאכזרות.
חלק מהתרמילאים הצעירים ממש דיברו על זה באופן גלוי, אמרו לי, הייתי חייב לכבות את האהבה שלי לבעלי חיים במקום הזה.
כלומר, זה סוג של התנתקות רגשית כזאת, דיסוציאציה.
כן, לגמרי התנתקות רגשית. ואחד אחרי השני, ממש הם אמרו לי את זה, אתה מתנתק, there's no emotional attachment, כמילותיה של אחת העובדות שם, שדווקא יחסית כן היה אכפת לה.
גם קרה לך שאתה התנתקת?
הרגשתי גם על עצמי, בטח, את הניתוק הזה. אני חושב שזה מאוד בולט גם באיך שהצלילים משפיעים. כלומר, בהתחלה, כששומעים את הזעקות האלה, זה מחריד, זה ממש קשה. לגמרי, זה משהו שקרה גם לי.
זה עולה הדברים האלה אחר כך? אחרי שאתה חוזר כבר לישראל, נגמר התחקיר, זה חוזר אליך?
זה עולה, זה חוזר, כי אתה גם באמת כל הזמן שואל את עצמך, איפה אתה מול הדבר הזה, ועד כמה אתה השתנית. אני חושב שתחקיר סמוי הוא מלמד אותך הרבה על מה שאתה חוקר, הוא מלמד אותך הרבה גם על עצמך, כי אתה יוצא מעצמך. ואז אתה יכול להסתכל יותר טוב על איפה היית קודם.
גם אני בטוחה שאי אפשר באמת להתנתק רגשית מתיעוד של מראות קשים. בסוף הרי הכל חודר את המעטפת. זה גם לא שאחרי הפרק על בשר נחבא את המיקרופון ונתחיל להטיף לבני המשפחה להפסיק לקנות. אבל מה שלמדתי הוא שאם נחשוב לפני כל ביס מאיפה בא הבשר, באיזו דרך הוא הולך לבית המטבחיים וגם מה זה עושה לעולם שלנו, זאת כבר התחלה. זהו, אנחנו סיימנו את המסע בפרק השלישי של הזמן הירוק הפודקאסט. את הגרסה הטלוויזיונית של הזמן הירוק אפשר לראות בכל שני בחדשות הערב עם דוריה למפל. אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק או בטוויטר. תודה לחברים שהביאו לשידור את הפרק, תומר ברנד, אופיר ברק, יותם רוזנוולד ומרב קדוש. להתראות.